כל חי אונליין 93fm.co.il.
להתפטרות יעלון והביע צער על המהלך.
השינוי בחלוקת התיקים לא נבע ממשבר אמון בינינו. הוא נבע מן הצורך להרחיב את הממשלה, וזאת כדי להביא יציבות למדינת ישראל מול אתגרים גדולים שלפניה. אני מניח שאם בוגי יעלון לא היה מתבקש לעזוב את משרד הביטחון ולעבור למשרד החוץ, לא היה מתפתח מה שהוא קורא משבר האמון בינינו, ואולי היה מתפטר.
בתוך כך, המסע ומתן בין הליכוד וישראל ביתנו מתמקד כעת בדרישת ליברמן להסדרת כספי פנסיה לעולים. בנושא חוק המוות למחבלים צפויה פשרה. חתימה להסכם בין שתי המפלגות צפויה היום. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק תקף בחריפות את התנהלות ראש הממשלה נתניהו ואת פיטורי השר יעלון. בריאיון בערוץ 10 אמר ברק כי הוא רואה ניצנים של פשיזם בממשלת ישראל. ציונות חפצת חיים וניצנים של פשיזם כמו שרואים עכשיו בממשלת ישראל אינם יכולים לחיות בצוותא. לקחת את הבן אדם הכי טוב והכי מתאים לתפקיד, אמר ברק, ולהדיח אותו ולשים במקומו אדם שהוא בעל יכולות פוליטיות אבל חסר ניסיון לחלוטין, זה דבר שגוי ומופקר. דברי ברק, דברים שעושים קולות של חזרה לפוליטיקה. חבר הכנסת ליברמן הגיב לדברים ואמר כי המורשת שהשאיר אחריו אהוד ברק בסיום כהונתו כראש ממשלה ושר ביטחון היא מדינה בוערת, איי חורבות, מבצעים כושלים ושובל של עסקאות ביטחוניות מפוקפקות. חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, שהודיעה על התפטרותה מישראל ביתנו, הסבירה אמש כי לא הייתה מעורבת כלל במסע ומתן להצטרפות לממשלה.
אני מספר 2 במפלגת ישראל ביתנו, לא ייתכן שיתקיים מסע ומתן שאני ממודרת ממנו. אני לא הצלחתי לתפוס אותו כדי להודיע לו שזה יוצא לתקשורת, אני מודה, לא שלא ניסיתי, ניסיתי מספר פעמים.
את הדברים אמרה חברת הכנסת אבוקסיס בריאיון בערוץ 2. כוחות הביטחון המשיכו בסריקות במהלך הלילה בחיפוש אחר המחבלים שביצעו אמש פיגוע ירי על אוטובוס סמוך ליישוב תקוע. במהלך הסריקות בכפר זעיר נפצע קל חייל מידוי אבן. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בפיגוע אמש רכב פלסטיני מסוג פיאט תקף אוטובוס הממוגן וירה לעברו. לא היו נפגעים. מנהיג ארגון הטרור האפגני טליבן מוחמד מנסור חוסל ככל הנראה בתקיפה אווירית אמריקנית בגבול שבין אפגניסטן ופקיסטן, כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית. ידיעה של כתבנו שלמה ריזל. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל עד שרבי, מחר תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהממוצע. יום שלישי ללא שינוי. מידות החום החזויות להיום בירושלים, בבני ברק והמרכז 31, בשומרון 30, בשפלה 34 ובצפון הנגב 37 מעלות.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
מתוך לוח דבר בעיתו. בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שלא הקריב קורבן פסח במועדו בערב פסח י"ד בניסן, היה חייב להקריבו ביום י"ד באייר. לכן נקרא יום זה פסח שני, כלומר, קורבן הפסח של החודש השני הוא חודש אייר, שאחרי חודש ניסן, או בלשון המשנה פסח קטן. וכך מסופר עליו בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש, כי יהיה תמל לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח להשם. בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו, לא ישאירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. לא היו בודקים אז את החמץ אור ל-14 ולא משביטים שאור למחרתו, אך היה זה יום טוב עבורם בגין הקרבת קורבן פסח שני שלהם. אף שלכאורה זה הוחג רק לאלה שהקריבו בו את קורבנם ולא לכלל ישראל, הרי שבמגילת תענית הוא מובא כיום שמחה כללי שאין מספידים בו ואין צמים בו. והיום, כשחרב מקדשנו, ממשיכים לראות בו יום של תקווה ותיקון, ויש הנוהגים לאכול מצה, ודבר בעיתו מה טוב לעסוק בפרשת פסח שני, שבפרשת בהעלותך ובהליכותיו. וכתב הגאון האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, על הנהגותיו ביום הזה, ביום פסח זעירה למדתי הלכות פסח שני בפסחים ובספר הרמב״ם, וחידשתי תמיד הערות נעימות ברוך השם. ונכתב בסידור היעבץ, גילו לי מהשמיים טעם שנקבע פסח שני ליום זה, לפי שבשנה הראשונה לצאתה ממצרים אכלו מהמצות עד לילת את וב באייר, ומכאן שהקדושה ההיא נמשכת עד ללילה הזה, לכן מצה וחמץ עמו בבית כפי שהיה אז. ובספר ראיה מהמנה נאמר, כי כנסת ישראל מתעטרת בעטרה בניסן עד פסח שני, וגם שבעה ימים אחרי פסח שני, השערים פתוחים לראות השכינה.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, י' באייר, תשע"ו, 22 במאי 2016, 9 ו-20 יום, שהם 4 שבועות ויום אחד לעומר, פסח שני, אולפן ידידיה מאיר עם משה כהן הטכנאי, והכותרת הראשית, חוץ מפסח שני, עוד נעסוק בתאריך הזה ובמה שהוא מסמל לנו היום, גם כשבית המקדש לא קיים, עדיין לא קיים. הכותרת הראשית היא הטלטלה במערכת הפוליטית נמשכת. בוגי יעלון התפטר ביום שישי בבוקר, הודיע על עזיבת המערכת הפוליטית. יהודה גליק יושבע במקומו לחבר כנסת. ליברמן ייכנס בקרוב למשרד הביטחון בלי חפיפה. והפרשן הצבאי הוותיק רוני דניאל אומר, נוכח הציניות במערכת הפוליטית, אני לא בטוח שאני רוצה שילדיי יגדלו בארץ הזאת. כשזה מגיע מביטחוניסט כמוהו, זה בהחלט מעורר שערה, ונעסוק בזה בהמשך, אבל נתחיל בכמה דעות ופרשנויות על הדרמות האלה ועל המשמעות שלהם. עמית סגל, הפרשן הפוליטי, כותב שסמל אחד ואלוף אחד חתומים על הדחתו המהממת של משה יעלון מהקריה, הדחה משפילה שנייה תוך 11 שנים. הסמל שחתום על ההדחה הוא אלאור עזריה, החייל היורה מחברון. האלוף הוא יאיר גולן. פרשת הירי במחבל המנוטרל היא אירוע השנה בפוליטיקה הישראלית. היא פגשה ציבור עם עצבים מרוטים מחצי שנת ספיגה כבדה של פיגועי סכינים. ראש ממשלה שמצוי במערכת בחירות רוויית אלימות מילולית שמבחינתו לא הסתיימה מעולם עם סגירת הקלפיות, ושר ביטחון שרואה צל הרים כאנשים. נתחיל באחרון ונתחיל בהתחלה. החיבור בין יעלון והליכוד היה חיבור בין גנרל קיבוצניק ממפאי בעיצומו של תהליך הימנה, עם מפלגה חילונית ימנית בסיאו של תהליך הדתה. הימין של יעלון הוא חילוני ביטחוני, הימין של המתפקדים בליכוד הוא דתי משיחי. הם הגיעו לאותה מסקנה מדינית אבל בדרכים שונות מאוד. זאת הסיבה שיעלון מעולם לא צלח את המקום השישי בפריימריז של הליכוד, למרות עמדותיו והמחיר האמיץ ששילם על התנגדותו להתנתקות. הוא לא היה משלהם. דרך ארוכה קצרה עבר יעלון מהמפגש עם פייגלין, שבו דיבר על הווירוס של שלום עכשיו ועד השבוע. הזרעים נזרעו בבתי דריינוף בבית אל, פרשת פינוי השכונה שם, וחודש אחרי הרצח בדומה הוציאו אותו למאבק נגד מה שזיהה כערעור חרדלי מתנחלי על הממלכה והצבא. בניגוד למקובל לחשוב, לא הרמטכ"ל הוא שיזם את הוצאת ענף התודעה היהודית מהרבנות הצבאית, שר הביטחון הוא שזימן את אייזנקוט למשרדו והורה לו על המהלך. הוסיפו לזה את התיעוב לבנט, את האימות עם הרב מלמד, האב והבן, ולאחרונה גם עם יוסי דגן ושותפיו, ותבינו למי התכוון יעלון השבוע כשאמר, מיעוט קיצוני, הפועל בשטח וברשתות החברתיות, חלקו הסתנן גם לזרם המרכזי בחברה, בכסות ובמסווה, והוא מנסה להשפיע על דמותו ועל הרחב של צה"ל. סוף ציטוט מיעלון מהנאום שלו ביום שישי, נאום ההתפטרות. רק כך אפשר להבין את הדיבוק שיחס ביעלון בחודשים האחרונים, שנראו מרחוק כמו ניסיון התאבדות פוליטי. הוא ראה בעצמו את רמטכ"ל המאבק למען הדמוקרטיה הישראלית. הוא השקיע את כל מניותיו הפוליטיות, ובעקיפין גם את אלה של ראש הממשלה, בהרשעת החייל היורה, בהריגה. התעקשותו המגושמת להשפיע על ההליך המשפטי הולידה את התמרון המביך של נתניהו, מגינוי ועד לשיחת הטלפון עם אבי החייל. נתניהו הרגיש שיעלון מושך את הממשלה כולה איתו אל התהום, נגד דעת הקהל. יעלון מנגד חשב שנתניהו נגרר אל התהום והסלים את ההתבטאויות שלו. פרשת יאיר גולן הייתה עשי. הרמטכ"ל קיים שיחה קשה עם סגנו בעקבות ההשוואה האומללה של ישראל לגרמניה הנאצית, רק כדי לשמוע בתדהמה ששר הביטחון מתייצב מאחורי הדברים. בכל פעם שנראה היה שהאש גובעת, יעלון שפך עליה ליטרים של בנזין. השבוע הוא הדהים את המערכת הפוליטית כשקרא לקציני הצבא להביע את דעתם מול ההנהגה, רמז ברור לנתניהו. אחר כך שיגר רצף תגובות מבזות, משפילות, לביקורת הלגיטימית והעניינית שהשמיע נגדו השר יובל שטייניץ, יעלון נכנס לסחרור. כל זה היה רק הרקע לקרב האחרון שבו עמדו להתנגש שתי השקפות העולם. עמונה. בעיני יעלון, זה מאבק במפירי חוק שפרועים שמסרבים לקבל את מרות המדינה ומתכוונים למאבק אלים בכוחות הביטחון. בעיני מנהיגי עמונה שמסרבים לכל פשרה הגיונית, זה היה שחזור של טראומת עמונה 2006, הפעם בידי ממשלת הליכוד. עמונה 2016 נראתה כהתנגשות חזיתית כמעט בלתי ניתנת למניעה, התנגשות שהייתה מפרקת בסבירות גבוהה את ממשלת נתניהו. יעלון כבר לא יהיה שם בדצמבר 2016, במו מילותיו הוא הביא על עצמו את הדחתו ממשרד הביטחון, כששואלים מה השתנה אצל נתניהו כשאחרי שנה הסכים פתאום להעניק לליברמן את התיק הזה, זה כנראה חלק נכבד מהתשובה. יש משהו שייקספירי בעובדה שהדחתו ממשרד הביטחון לטובת ליברמן נתפרה בידי קואליציה של פוקדי הליכוד מהגבעות, סמוטריץ', אלקין ובברכתו של בנט, שצדקתו בפרשת המנהרות לעומת כישלון יעלון התגלתה במלואה בטיוטת דוח מבקר המדינה. הקואליציה שיעלון ראה בה אויבת המדינה מספר אחת, הפילה אותו השבוע מתפקידו. ועמית סגל מסכם, ההתפטרות של יעלון ביום שישי מוכיחה שהוא רואה גם את נתניהו כחלק מהגופים המסכנים את המדינה. ברמה האישית יש כאן עניין אישיותי, דרך ארוכה קצרה, אינו רק שם ספרו של יעלון, אלא מוטו לחיים, הדרך הקצרה ארוכה היא קיצורי דרך תוך ויתורים אידיאולוגיים שלא תוביל לפסגה, לראייתו דווקא הדרך הארוכה, שכוללת ויתורים אישיים ודבקות בעיקרון, סופה להוביל עד למעלה, אבל היא דרך המלך, ודרך המלך שלו עוברת מעכשיו במדבר. ניתוח מעניין של מה עבר על בוגי, וזו בהחלט שאלה מסקרנת. הרב חיים נבון כותב על, לא על בוגי, אלא ליברמן, שמצטרף על מפלגת העבודה שניהלה מסע ומתן אבל נזרקה הצידה. הוא אומר, קראתי הרבה אנשים שמצהירים איך ההיסטוריה תזכור את התנהלותו של פוליטיקאי זה או אחר בימים האחרונים. האמת היא שיש להניח שההיסטוריה לא תזכור את הנפתולים הפוליטיים השגרתיים הללו. תומכי השמאל מתוסכלים כי הם חשים שהתנהלותו הגמלונית של הרצוג הרחיקה אותם עוד יותר מן השלטון, אבל דומני שההיסטוריה לא תעניק שום משקל ממשי למיומנות הפוליטית של מנהיג השמאל. האמת היא שגם אם בראש מפלגת העבודה היה עומד אשף פוליטי, השמאל היה רחוק מהשלטון באותה מידה. הטענות שהימין כבש את השלטון בזכות הצהרתו של נתניהו ביום הבחירות על הערבים והאוטובוסים, גם היא שייכת לאותה משפחה, גם היא מניחה שהכישלון החוזר ונשנה של השמאל בבחירות הוא תקלה נקודתית, צירוף נסיבות של פעם ביובל. אבל מה האמת? המחקר המקיף האחרון שהתפרסם על הציבור הישראלי לימד אותנו למה באמת השמאל רחוק מהשלטון בישראל. רק כי 8%, כי רק 8% מהישראלים מגדירים את עצמם כאנשי שמאל. אין שום דרך לכבוש את השלטון כאשר פחות מעשירית מהאזרחים מזדהים עם המחנה שלך. ולמה? זה לא בגלל תעמולה של נתניהו, ולא בגלל המיומנות הפוליטית, ולא בגלל שטיפת מוח להמונים, ולא בגלל ההצבעה השבטית שלהם. הצבעה שבטית יש בישראל בעיקר בשבט הלבן, שמתעקש להמשיך להצביע למפלגות השמאל מסיבות של זהות מחנאית בצירוף סנטימנטליות. הישראלים עזבו את השמאל כי התיאוריה הגדולה של השמאל יהיה טוב רק אם נצא מהשטחים, נוסתה פעמיים בשתי גרסאות שונות והביאה לקטסטרופה. כמה פעמים נסוגנו משטחים תוך הידברות בהסכמי אוסלו, וקיבלנו 1,000 ישראלים הרוגים מטרור ערבי. נסוגנו מהשטחים באופן חד צדדי בהתנתקות, וקיבלנו טילים על תל אביב. כדי להמשיך לצדד בתורה המדינית של השמאל אחרי הניסויים הנוראים הללו, צריך סוג מיוחד של עיוורון. חבריי השמאלנים אומרים, טוב, זה לא נעשה כמו שצריך. הסכמי אוסלו וההתנתקות לא נעשו בדיוק לפי התיאוריה שלנו, ולכן הם לא הצליחו. אבל מדיניות נעשית במציאות, לא בחדר סמינרים תיאורטי. תורה מדינית אמורה להיות מנוסחת באופן שיתמודד עם המגבלות הבלתי נמנעות של המציאות, עם תיאוריה מתגשמת במציאות באופן הפוך ממה שחזו מתכנניה, אם למרות ניסיונות חוזרים ונשנים, היא תמיד מביאה לאסון, זה אינו ליקוי ביישום, אלא ליקוי עמוק בתיאוריה. לכן הישראלים מסתייגים היום עמוקות מהשמאל, לכן שום מערך פוליטי חדש לא יוכל להחזיר את השמאל לשלטון, עד שרשיו יעשו סוף סוף את חשבון הנפש המתבקש, וינטשו את דרך הדמים של המתן ומתן המדיני. והסוציולוג, הפרופסור עוז אלמוג, כותב על ההדחה של בוגי יעלון כך, ישראלים רבים מהמחנה הלאומי שמחים לעידו של בוגי, הוא נענש לכאורה על עמדותיו והתנהגותו בעניין החייל היורה וסגן הרמטכ"ל, וצריך לבוא בטענות בעיקר על עצמו, אבל רבים אחרים, ואני בתוכם, שהסתייגו מהתנהלותו של יעלון בפרשות הללו, עדיין חושבים שפיתורה והחלפתו בליברמן, ובתוך כך גם השפלתו הנבזית של הרצוג, מזעזעים. כשעריפת ראשים הופכת למדיניות, כששיקולים פוליטיים גוברים על שיקולים ממלכתיים, זה מעורר בחילה. מה שדוחה בהתנהגותו של נתניהו הוא לא רק עריפת הראשים הסדרתית של בני בריתו, אלא העובדה שהוא כל כך מלא בעצמו, שאינו קולט עד כמה התנהגותו מקוממת חלקים נרחבים בציבור הישראלי, גם כאלה שמזדהים עם המדיניות של נתניהו. רבים אומרים לעצמם ולחבריהם, המדינה שלי נכבשת על ידי אזרחים חסרי רגישות שעליהם מולך אדם חסר רגישות, ונתניהו ישלם על כך ביוקר. הוא כבר שילם בעבר על זכיחותו וביטחונו המופרז. ההיסטוריה מלמדת שמי שמאמץ גינונים של קיסר מכין לעצמו סוף שייקספירי. שוב השם הזה חוזר למערכה הזאת ולמחזה שאנחנו צופים בו. עכשיו 7:20 כמעט, הפסקת פרסומות, אחריה גם על היום הזה, על פסח שני ומה המשמעות שלו עבורנו, כשאין קורבן פסח, לא פסח ראשון ולא פסח שני, וגם על הסערה בעקבות הדברים של רוני דניאל, על התחושות שלו, על הילדים שלו, שכבר לא יישארו בארץ אחרי מה שקרה במערכת הפוליטית בשבוע שעבר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר. הרשות השנייה מאחלת בוקר טוב למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שאימצתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
אותי.
יש לכם קטם? לסנו יש את הסנגור המושלם. סנו אוקסיג'ן, היחיד שנלחם בחוזקה בקטמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן למכונת הכביסה או ישירות על הקטם, החמצן הפעיל מפרק את הקטמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
עומדים לצאת למירון? כבר בדרך למירון? ביום זה סגולה להתפלל, אבל לא פחות חשוב, להגיע ולחזור הביתה בשלום. לכן חושבים חיים, לא נוסעים עד שכולם חגורים, במושב הקדמי ובמושב האחורי, מבוגרים וילדים. החגורה ומושבי הבטיחות מצילים חיים, וזו מצווה גדולה לשמוע עליהם, שתהיה לכם דרך צלחה. וזכרו, חושבים חיים.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
מה? שני שקלים? וואי, רק שני שקלים?
כן, לילה שלם של מיזוג בפחות משני שקלים. התקדמו למזגן אלקטרה פלטינום A, מזגן חסכוני ושקט. תענו מקיץ נעים ותחסכו מאות שקלים. אלקטרה, המזגן של ישראל. תחשיב החשמל 7 שעות ב-24 מעלות צלזיוס בחדר של 12 מטרים רבועים לדגם 100 ו-140 אינברטר.
מי שלא
היכנסו, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית של גוליבר, מסקי ענק וטלפונים חכמים. סונול, נכנסת, זכית.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותענה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
שלום וברוכים הבאים לבנק שלכם. לברור יתרה הקישו אחת. לשיחה עם בנקאי, מקש זה אינו קיים.
רוצה לענות מבנקאי אישי המכיר אותך היטב ומטפל בכל צרכיך הבנקאיים? זה הזמן לעבור למזרחי טפחות. ועכשיו לראשונה בישראל, מזרחי טפחות מזמין אתכם לקחת את הבנק לניסיון. התקשר למזרחי טפחות, כוכבית 8860, ההצעה לתקופה מוגבלת.
להילולת הרשב"י במירון משתלם לנסוע בתחבורה הציבורית. בלג בעומר יופעל מערך ארצי מיוחד של קווי תחבורה לרווחת הנוסעים. האוטובוסים יצאו מרחבי הארץ להילולה במירון ובחזרה בימים רביעי וחמישי. הבטיחו מקומכם ברכישת כרטיסים מראש. מידע מפורט על מערך ההסעות והכרטיסים ניתן לקבל 24 שעות ביממה במוקד 03-94-11-000. הדרך הקלה להגיע להילולה. משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית.
מכללת מבחר בני ברק, המכללה החרדית הוותיקה והמנוסה ביותר במגזר החרדי, מזמינה אתכם להצטרף להצלחה ולהירשם לאחד ממסלולי הלימוד לתואר ראשון או שני במסגרת ייחודית ובאווירה חרדית. במכללת מבחר תענו ממבחר גדול של מסלולי לימוד, לימודי בוקר וערב בהפרדה מלאה. בוחרים ללמוד במבחר. בינון 2 בני ברק, 03-578-50-30, 03-578-50-30.
מבצע באופטיקה אלפרין, 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
ביום רביעי הקרוב מדליקים משדר לג בעומר המרכזי בכל חי, מרתון שידורים מרתק מהאולפן במירון ומהדלקות והאירועים ברחבי הארץ, עם השדרנים, הכתבים, הדמויות, הקולות והפרסים. גם בלג בעומר כל חי תמיד איתי.
לג שמח בכל חי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 25 עכשיו, והתאריך הוא י' באייר, מה שאומר פסח שני. פתחנו בציון התאריך הזה, עכשיו טיפה נרחיב, עם כל הכבוד לבוגי ובוז'י, ונכון, אפשר רגע לדבר על, על פסח שני? יופי. אז הנה דברים שכותב הרב מנחם ברוד, כתב על היום הזה, על פסח שני, הכותרת היא לעולם לא אבוד. ובכן, פסח שני העניק להוויה החסידית, את אחד הפתגמים החשובים שמשמשים גם הוראת דרך בחיי היומיום. זאת אומרת, לא רק ביום הזה, אלא בכלל, לעולם לא אבוד. וכך אומר האדמור הרייץ על עניינו של היום, פסח שני מלמדנו כי לעולם אין זה מאוחר מדי, תמיד אפשר לתקן. ובדרך הזאת הוא מפרש את הפסוק, איש כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה לכם, כלומר, זה הפסוק שמדבר על פסח שני, אפילו מי שהוא תמה או בדרך רחוקה, ואפילו אם הדבר היה לכם, מה זה לכם? שההתרחקות נעשתה מרצונו, כאילו באשמתו, גם אז בידו לתקן זאת. הרבי מלובביץ' הרבה להזכיר את הפתגם הזה והשתמש בו לעתים תכופות, אבל הוא הוסיף שהלימוד מפסח שני הוא לא רק שתמיד אפשר לתקן, אלא שאם רוצים באמת לתקן, נותנים מלמעלה כוחות לעשות את זה אפילו במידה יתרה מאשר בדרך הישרה. וכך הוא כותב באחת מאגרותיו, ידוע הפתגם שהמוסר ההשכל מפסח שני הוא שאצל היהודי לעולם לא עבוד, ואדרבה, פעמים שההזדמנות השנייה עדיפה מהראשונה בנוגע לפרטים, וכמרומז גם בעניין פסח שני, שלא היה נצרך לביאור חמץ תחילה. במקום אחר הוא מציין שבתיקון של פסח שני אין גם את המגבלה של הזמן, זאת אומרת, חוץ מזה שאין את עניין הביאור החמץ בפסח שני, גם אין מגבלה של זמן. בעוד פסח ראשון הוא בין 7 ימים, הרי שפסח שני הוא יום אחד בלבד. והוא כותב, הרי עניין התשובה הוא בשעתה חדה וברגע חדה, ואינו זז משן עד שמוכלים לו, ועד שיהיה לרצון לפני השם הוא מרוצה וחביב לפניו יתברך. כלומר, בפסח המקורי הראשון אנחנו צריכים 7 ימים כדי לעשות את התיקון של קורבן פסח, אבל בפסח שני מספיק יום אחד, כי זה תשובה. תשובה זה ברגע אחד. בעצם יש פה אפילו דרגה יותר גבוהה, הוא אומר, מהפסח המקורי. התיקון הוא יותר חזק מהדרך הישרה והנורמלית. ועוד הוא כותב, פסח שני גם מלמד אותנו על הכוח שיש בתביעה אמיתית שבאה מצד היהודי. מה זה פסח שני? הוא ניתן לעם ישראל אחרי שהיו יהודים, שהיו טמאים בזמן הקרבת הפסח, ובאו למשה בתביעה, הם אמרו לו שתי מילים, למה ניגרע? ולכאורה, מה זאת אומרת? זאת תביעה משונה. בתורה יש כללים איך ומתי צריכים לקיים כל מצווה, איך צריך להקריב כל קורבן, אז אם הם לא עמדו בתנאים הנדרשים, אז איזה מקום יש לטעון את טענת למה ניגרע? מצטערים, פספסתם, היה פסח, הייתם טמאים, מה לעשות? לא, פסח שני מלמד אותנו שיש דברים שהקדוש ברוך הוא נותן מעצמו, ותפקידם של בני ישראל הוא לקבל ולקיים את ציווי השם, ויש דברים שבאים רק על ידי תביעה ודרישה מלמטה. כל עיקרה של המצווה הזאת לא באה אלא על ידי הדרישה והתביעה של בני ישראל שזעקו, למה ניגרע? ובאמת היה הקדוש ברוך הוא בעקבות התביעה הזאת חידש את הציווי של פסח שני. ומכאן, אני חוזר לצטט מהמאמר של ברוד, הרבי מלובביץ' אומר, מכאן למדים אנו הוראה נפלאה, שכאשר יהודי מרגיש שחסר לו משהו, בעניין הקשור בעירת שמיים, בתורה, במצוותיה, לא סומך על אף אחד, לא על משה רבינו, ואפילו כביכול לא על הקדוש ברוך הוא, ואינו אומר אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אלא צועק ותובע, למה ניגרע? לא זו בלבד שבקשה ותביעה זו אינה הפך התורה חס ושלום אלא אדרבה. התורה ציוותה להתנהג כך על ידי אנשי כנסת הגדולה שתקנו שכאשר יהודי מבקש את צרכיו מהקדוש ברוך הוא בעת תפילת העמידה, יאמר בתפילתו את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, או כי לישועתך קיווינו כל היום ותחזנה עינינו בשובך לציון. הוא לא מסתפק בכך שהוא מבקש ודורש את זה בתפילה אחת, אלא חוזר על הבקשה והתביעה הזאת בכל תפילה ותפילה כמה פעמים בכל יום. בני ישראל מבקשים וצועקים יחד עם דוד המלך, עם דוד מלכה משיחה, מבקשים את הגאולה, ועל ידי זה שישראל מבקשים וצועקים על הגאולה, הם פועלים שהגאולה תבוא במהירות ובזריזות יתרה מכפי שהייתה בה לולא הבקשה והתביעה הזאת. על זה, על פסח שני, רעיונות מהרבי מלובביץ', ובמעבר חד, אבל בעצם לא כל כך, הנה מיד תשמעו, מחבד למוסף שבת קודש של יתד נאמן, שכותבים שם השבוע הרב רפאל ברלזון על פרשת השבוע שקראנו השבת, ועל פסוק אחד בפרשה, כי לי בני ישראל עבדים. מה לומדים מהפסוק הזה? קראתי את זה בשבת ואני חושב שיש פה משהו ממש מכונן, לא פחות, משנה תודעה. שימו לב, פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שעה באכסניה, והוא התבטא, הוא אמר, תראו איך שיהודים מקיימים מצוות הכנסת אורחים. הוא ראה את המלצר, הוא ראה את מנהל הפונדק, המלון, לא יודע את מי, את הנער המעליות, הסתכל ואמר, וואו, איזו הכנסת אורחים. ככה נותנים פה אוכל ומסדרים את החדרים ומנקים את השטיחים. איזו הכנסה, איזה מצווה נפלאה מקיימים פה אנשים. אז שאל אותו מישהו, את השאלה המתבקשת, מה זאת אומרת מצוות הכנסת אורחים? הרי מקבלים כל מי שאתה רואה שעובד כאן במלון, מקבל כסף בשביל האירוח. זה לא הכנסת אורחים. וענה לו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא מקבל כסף. כל צוות המלון מקבל כסף, אבל הם מקבלים כסף כדי שגם מחר הם יוכלו לארח. אז נותנים להם פרנסה, שהם יוכלו לאכול, יוכלו לפרנס את משפחותיהם. הכסף, אבל המטרה שלו בעצם, היא כדי שהם יוכלו לעבוד, ויהיה להם את הכלים ואת הכוח, וגם מחר יוכלו לקיים את מצוות הכנסת אורחים. וכותב ברלזון, זה לא היה בדרך צחות, זה לא וורט. זאת הייתה זווית ההסתכלות של בעל המקום. ובאמת, כך אבחן רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אותו מנהל מלון, או אותם מלצרים, אותם אנשי צוות, באמת כך הסתכלו על העשייה שלהם, על העבודה שלהם. נמצא שאת אותה פעולה ממש, אפשר לעשות סתם כך, אבל גם אפשר לרומם אותה, לקדש אותה. מובא אודות כך בספר בנערינו ובזקנינו, שאת הפסוק בפרשה שקראנו השבת, כי לי בני ישראל עבדים, ניתן להחדיר לכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים. כלומר, כאשר מתבונן האדם שתמיד הוא עבד השם, וכל פעולותיו הם חלק מאותה עבדות, אז הוא מקדש את כל מעשיו. והנה הציטוט מתוך הספר הזה, במחשבה של כי לי בני ישראל עבדים, יכולים להפך כל הדברים הטובים שבני אדם עסוקים בהם, כמו עיקר, רופא וכדומה, שעוזר לאנשים לעשות הפעולות לשם שמיים, והכסף הוא עניין לחוד, לא המטרה, רק ההכרח לקבל ולהתקיים, ולהמשיך בעבודת שמיים. כלומר, הדוגמה של רופא או עיקר, ותמשיכו אתם כל אחד עם המקצוע שלו ועם העבודה שהוא נוסע עליה כרגע. כל אדם עושה את המקצוע שלו, השאלה למה הוא עושה את המקצוע, בוודאי שפרנסה וכסף ופנסיה וכולי וכולי, ובית ואוכל וילדים, אבל צריך לחשוב, אני עושה את המקצוע שלי, כי זאת המשימה שלי בחיים, לי בני ישראל עבדים. ככה אני עובד את הקדוש ברוך הוא, במקצוע שאני עושה, עיקר, או רופא, או וכולי, ורונה אגמונית, וכן הלאה וכן הלאה. זאת המטרה של העשייה שלי. אני מקבל כסף, כדי שתהיה לי אפשרות, באמת להתקיים ולהמשיך בעבודת השם. והמאמר מסתיים כך, ואין אמת שלא מדובר כאן במס שפתיים. זה לא סתם להגיד את זה, או במס מחשבה בלבד. לא, שכן מי שישתדל לפעול בכיוון הזה, ודאי שיועמד בפני ניסיונות לא קלים. ומה הניסיון הקלאסי לאדם שאומר, מה זאת אומרת, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, כל העשייה שלי זה כדי להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. מה הניסיון? כיצד הוא נוהג מול לקוח שמתקשה לשלם? או כיצד הוא מגיב נוכח פציינט נודניק וכדומה? רק כך יתאפשר לבדוק אם אכן מגמתו בכל פעולותיו, כחלק מעבודת כי לי בני ישראל עבדים. טוב, אז עכשיו נצא להפסקת פרסומות, אתם יודעים, כדי שיהיה לי כסף להמשיך לשדר פה לשם שמיים, ואחריה נחזור לסערה, באמת הגדולה, אפילו המהותית, בעקבות התחושות של רוני דניאל, ושל אנשים כמותו, שכמותו, שרוצים לעזוב את הארץ, בעקבות מה שקרה כאן במערכת הפוליטית בסוף השבוע.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציעה הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 6 של חבורת תרי"ג.
באותו רגע ידעתי. זה עכשיו או לעולם לא. חטפתי את הפנס, יצאתי בדממה מוחלטת מהמעבדה ורצתי אל מסעית המזון שכבר כמעט החלה לנסוע. בלי לחשוב פעמיים, זינקתי לתוך המסעית, הסתתרתי בין הרמות של פירות וירקות.
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
רשם החברות, שלום.
שלום, אני בעלת חברה ואני רוצה להגיש דוח עדכון פרטים ולשלם אגרה.
אז את בחברה טובה.
איזו חברה?
בעלי חברות ומנהלים רוצים שהחברה שלכם תהיה בחברה טובה. הגישו דוח עדכון פרטים ושלמו את האגרה השנתית. על חברות מפרות חוק יוטלו עיצומים כספיים והגבלות שונות. אפשר לשלם ולדווח באמצעות אתר רשות התאגידים במשרד המשפטים.
מסע אל הנשמה לפולין עם ערכים. הצטרפו לחוויה יהודית מרגשת ומרתקת. ליז'נסק, אושוויץ, מיידנק, ורשה, לובלין ועוד. שבת מרוממת ובלתי נשכחת בקרקוב, בהשתתפות ובהנחיית הרב מרדכי נויגרשל ומנכ"ל ערכים הרב יוסף וליס. מכף ג' עד כף ט' באייר, 31 במאי עד 6 ביוני. לפרטים והרשמה 050-411-9278 050-411-9278 7-8. ערכים.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 33-38, בהתאם לתנאי החברה.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון ימי. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שאימצתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו. 02-538-3788.
מוכר או מזכיר דירה? צלצל ופרסם חינם בלוח הארץ. הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2. 03-80-5-2.
מבצע באופטיקה אלפרין. 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידי מאיר.
בול, על השנייה, לפחות כשאמרתי זאת הייתה השעה. עכשיו לרוני דניאל ולהתבטאות שלו בליל שבת, כן, בליל שבת הודיע רוני דניאל, הפרשן הוותיק, שהוא לא בטוח שירצה לגדל כאן את ילדיו בגלל הפוליטיקה של השבוע האחרון. אז חוץ מעניין העיתוי, אני רוצה לגדל את ילדיי במקום שבו שומרים שבת, אבל שזה אני אומר, כן, לא רוני דניאל, אבל הנה התייחסות לדברים שלו, כמה תשובות בבוקר הזה, והדברים באמת מעוררים דיון שהוא לא רק פוליטי, ולכן זה מעניין. הנה מה שעונה לו שרה עצני כהן מתנועת ישראל שלי. שמעתי שרוני דניאל החליט שנשבר לו מהמדינה, ובכלל איך אפשר להמשיך לגדל פה ילדים. תשמע רוני, לפני עשור וקצת, מדינת ישראל בכבודה, בעצמה ובצהלה, צהלה מלשון צהל, עקרה פה 8,000 אזרחים מהבית שלהם. אלה אנשים משלמי מיסים, מהטובים שבמשרתים בסדיר ובמילואים, כאלה שהקריבו את היקר להם ביותר עבור המדינה. קם ראש ממשלה שבבחירות הבטיח לשמור עליהם לעד וגירש אותם מהבית. לא רק הבית, אלא את המתים הוציאו מהאדמה. משפחות נפגעות טרור היו צריכות לשבת שוב שבעה על יקיריהם, וככה מדינה ששלחה אותם קמה יום אחד והפכה עליהם את עולמם. זרקו אותם במחנות פליטים של קרבילות ומחולות של צים, משפחות נשברו, פשטו רגל, נוער נפל לסמים ואנשים מתו משברון לב. ואתה יודע מה? לא ראינו ירידה המונית מהארץ, כלום. אפשר לספור על יד אחת את מספר האנשים שהחליטו לוותר על המדינה, הם אספו את השברים לאט לאט והשתקמו איכשהו. ואתה, ממרום גילך, ניסיונך ומעמדך הפרשני, החלטת שקצת פוליטיקה לא נעימה, שלא באה לך בטוב, וזהו. אז תשמע, היא אומרת לו, לך, אנחנו כאן נמשיך לבנות ולעשות ולשפר, ולבכות ולהתלונן, כמו שאנחנו, רק אנחנו יודעים, באהבה. ועוד תגובה של קרני אלדד שכותבת, כשליה רבין אמרה, בא לי להירוז מזוודה וללכת מכאן, הבנתי מה ההבדל האמיתי בין מי שציוני לבין זה שאינו ציוני. זה לא קשור לדרגה שלך במילואים, או למורקים שלך מהתעלה, מורקים ראשי תיבות מורשת קרב, סיפורי הגבורה. זה לא אם אתה קיבוצניק מהשומר הצעיר או מתנחל מגב ההר, זה לא משנה אם את ספרית או אלמנת ראש הממשלה, זה רק עניין של אהבה. ציוני אמיתי אוהב את מדינת ישראל ואת ארץ ישראל ללא תנאי. ואלוקים יודע כמה זה קשה, מעבר לפיגועים, למלחמות, לשחיתות, לטינופת, לבוטות של השיח, לקושי על כל צעד ושעה, ליוקר המחיה, לאוזלת היד, לתסכול מול הרשויות ולתסכול מול שמיים. הציוני לא יעלה על בדל מחשבתו אפשרות לא להמשיך לחיות כאן ולהיאבק בכל אלה מבפנים. אגב, ציוני, שיהיה ברור, לדעתי אני לא יודע מה התכוונה, אבל ציוני זה לא ציוני, זה ציוני, זה מי שמאמין שיש משהו בארץ הזאת, היא קדושה, היא אחרת, לא סתם הגענו לארץ ישראל, כן? זה, כך לפחות אני מפרש את המילה ציוני. נכון, היא אומרת, אני מוצאת שבשמאל קל יותר להרים ידיים, שכל הקשיים האלה מאפילים על האהבה, כי מסתבר שהיא לא חזקה מספיק. אולי שורשיה לא עמוקים מספיק, אולי החלומות על הגאולה מאורפלים לנוכח המאבק היומיומי, אבל גם בימין הקיצוני ביותר אני רואה לפעמים את הייאוש, אני חלילה לא מקלה ראש בקשיים הללו, אבל אני רואה בהם אתגר. היום סיפרתי לבני שהוא דור עשירי בארץ ישראל, הסברתי לו מה זה אומר, הוא הזדקף קצת בכיסא וחייך חיוך קטן, לא חשבתי באותו רגע אם הוא יישאר כאן לעד וילד את הדור ה-11 בארץ הקשה הזאת, כי זאת בכלל לא שאלה, ברור שהוא יישאר. מי שראה את מנהיגיו מגרשים יהודים מארץ ישראל ונשאר, מי שבכה ונשאר, ומי שנקרא על ידי חיילים ושוטרים שנשלחו על ידי ממשלת ישראל ונשאר, הוא יקום ויצעק וישנה וידאג שהדבר הזה לא יקרה שוב. מי שילך שילך, המילה שלו לא תחשב בספירת הקולות ההיסטורית. אני מניח שהדיון הזה עוד יימשך, כי הוא מעבר לפוליטיקה. ושוב, אני רוצה לומר לרוני דניאל, מעבר לימין ולשמאל, אם בליל שבת תהיה עם הילדים שלך בשולחן שבת ולא באולפן טלוויזיה, שם הוא אמר את הדברים, באולפן שישי, אני חושב שזה עשוי לשנות לך את כל נקודת המבט על מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה ולמה נשארים פה. עכשיו, עוד לפני האמירה הזאת של רוני דניאל, כתב קלמן ליבסקינד מאמר פרשנות על התקשורת הישראלית בשבוע החולף, והיא נפתחת ברוני דניאל, בהתבטאות אחרת שלו. הוא כותב, רוני דניאל הפרשן של ערוץ 2, נראה שלשום בערב רגע אחרי שהתברר שאביגדור ליברמן יהיה שר הביטחון הבא, הוא נראה כמו נפגע חרדה. הוא אמר, אני אשתמש במילים קשות, יזהיר לפני זה את הצופים, וכדי לא לשכוח אף אחת מהמילים הקשות, הוא פנה לקרוא מהנייר את מה שהוא הכין מראש, והוא כתב, זו הפקרות ביטחונית, זה חוסר אחריות ממלכתי, קשה לי לראות איך זה עובר ציבורית. למרות זאת, וחרף מבע הבעתה שעל פניו השאיר לנו הפרשן הצבאי חבל הצלה לייחס בו, הוא אמר, המזל שלנו יונית שיש את גדי ואביו ורוני ואמיר, אני מונה פה שמות של אלופים של הצבא. כותב ליבסקינד, רוני דניאל מצטרף לשורה של עיתונאים שבזמן האחרון כללי המשחק הדמוקרטיים התחילו להימאס עליהם, שחשים שהשיטה הזאת שבה העם מחליט בעצמו מה טוב לו, שבה פעם בכמה שנים יש בחירות, שבה הצבא עובד אצל הממשלה ולא להפך, הוא ניסיון מעניין שמיצה את עצמו. החבורה הזאת שהתייאשה מהחלום לייצר כאן מהפך פוליטי, התחילה יותר ויותר להאמין בהפיכה צבאית, בשלטון גנרלים. הם מעדיפים להשאיר בידיים שלהם את האחריות לקבלת ההחלטות הנכונות מול אבו מאזן, מול החמאס ומול האיראנים. נבחרי הציבור בעיניהם הם חבורה חסרת אחריות, שככל שקציני הצבא ידעו לנטרל אותם מוקדם יותר, כן ייטב. רוני דניאל אינו היחיד. כך או כך, מינויו הצפוי של ליברמן לשר הביטחון והתגובות ההיסטריות שהוא הביא איתו, לימדו שוב בפעם המי יודע כמה, שאצל לא מעט עיתונאים יש נקודה אחת שקובעת את עמדתם בכל סוגיה, תהה אשר תהה, ולנקודה הזאת קוראים בנימין נתניהו. מה שטוב לנתניהו רע להם, מה שרע לנתניהו טוב להם. זהו, מעבר לזה, הם לא מצליחים לראות כלום. ביום שבו נתניהו יודיע ששתיים כפול שתיים שווה ארבע, הם ידרשו לכנס את ועדת המקצוע ללימודי המתמטיקה כדי לנסח מחדש את לוח הכפל. הבעיה היא לא עם הביקורת שלהם על נתניהו, ביקורת היא עניין חשוב, הבעיה היא שברגע שהם רואים את נתניהו מולם, הקליטה שלהם משתבשת ואיתה כל היכולת להפעיל שיקול דעת. ביום רביעי האחרון ישב הגורל על הספה, צפה במהדורות החדשות, קרא את מה שכותבים העיתונאים האלה ברשתות החברתיות ובעיתון, והתגלגל מצחוק. התבהלה שאחזה ברבים מהם הייתה משעשעת ממש. מדוע? כי במשך תקופה ארוכה החברים האלה, כשהם בונים בדמיונה מרכבים אפשריים שונים ומשונים לקואליציית רק לא ביבי, הם ראו בליברמן שותף בכיר ולגיטימי לכל דבר ועניין. רביב דרוקר למשל פרסם תרחיש דמיוני שבו יאיר לפיד מרכיב את הממשלה וליברמן משמש לו שר הביטחון. כדי להסביר למה צריך להשתמש בליברמן כדי להפיל את ביבי, פרשנים מדיניים ופוליטיים אחרים הציגו אותו כמבוגר האחראי וכמי שברגע האמת יתגלה ככבשה מתונה. בידיעות אחרונות שיווקו לנו את יוזמת השלום שלו לאמור ליברמן, זה לא הבריון שאתם חושבים שהוא. ואז הוא סגר השבוע עם נתניהו על כניסה לקואליציה, ובפרשנים כולם החזה כאמור התבהלה. ליברמן יהיה מסוכן, ליברמן יפציץ את הסואן, ליברמן ירגיז את הפלסטינים, ליברמן יחרחר מלחמה. אין לי מושג איזה שר ביטחון יהיה אביגדור ליברמן, אני רק יודע שהשבוע הוא שוב סייע לנו להיזכר בכך שאת רוב הפרשנים שלנו לא באמת צריך לקחת ברצינות. צריך לשים לב, זהו חלק מניסיון כללי של התקשורת לחבק ולאתרג את שר הביטחון היוצא, משה יעלון, העיקר שלא לדון בקריאה השערורייתית שלו השבוע לקציני צהל לצאת בקול נגד הדרג המדיני. הבנתי. לדבר על מי שתוקפים את האלוף גולן, רק לא על כך שכל שונאי ישראל ברחבי העולם מצטטים כבר שבועיים את הדברים שלו שמשווים אותנו לנאצים. טוב, אנחנו עכשיו, למרות שיש עוד הרבה מה להקריא, נעבור אל המוזיקה. אנחנו לא משמיעים פה הרבה שירים ווקליים, כי יש עניין לא לחגוג ולשמוע שירים שמסמכים בתופים ומחולות בימי ספירת העומר, אבל גם לא צריך להתעצבן ולסבול משירים, אבל הנה שיר שאנחנו לא מבטרים עליו, גרסה ווקלית של התפילה שאנחנו משמיעים בכל יום ראשון.
קראתנו לשבלום ריבון העולמים אברחמים והסליחות וסימן טוב ובמזל טוב החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשבלום חסוכים מכל חטא ופשע ומנוקים מכל עוון ואשמה ורשע
ריבון העולמים אברחמים הסליחות בסימן טוב ובמזל טוב החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום חסוכים מכל חטא ופשע ומנוקים מכל עוון ואשמה ורשע
ומדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים וחוננו דעה בינה והשכל מאיתך ותשמיענו בהם ששון ושמחה ששון ושמחה
ומדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים וחוננו דעה בינה והשכל מאיתך ותשמיענו בהם ששון ושמחה ששון ושמחה
ולא תעלה קינתנו עלי ודם ולא קינת אדם תעלה על ליבנו ולא תעלה קינתנו עלי ודם ולא קינת אדם תעלה על ליבנו
וימלכנו אלוקנו אבא רחמן שים ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו
מלכנו אלוקנו אבא רחמן שים ברכה רווחה והצלחה.
ועם התפילה הזאת כמדי יום ראשון בגרסה הווקלית אנחנו חותמים את התעוררות שלנו להיום, משתמע בעזרת השם מחר בעוד 23 שעות. משה כהן היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, בוקר טוב.
אבא רחמה שים ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו
רפואת השם, המרכז לשתלים דנטליים, ועכשיו במבצע לחודש ימים בלבד. 20% הנחה. חייגו עוד היום לרפואת השם. 03-619-2885.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שימצאתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
שימו לב, 30 ביוני הוא היום האחרון להגשת בקשה לפני שיוחמרו התנאים הרפואיים לקביעת אחוזי נחות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף המגיע לכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 2468.
הבריאות שלנו מתחילה בשיניים שלנו. מחסור בשיניים יכול לגרום למחלות עיכול. אז למי אתם מחכים? חייגו עכשיו להראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים, כוכבית 3301, כוכבית 3301, ותצאו תוך 10 דקות עם שתל בטכנולוגיית לייזר ללא כאב. הראל, זה לא רק השתלות שיניים, זה גם בריאות. כוכבית 3301.
מה הפכה?
עכשיו חדש, מהפכת מחירי המשקפיים של ישראל יוצאת לדרך, ורק במשקפיקס. עד שורט מגע חודשיות רק ב-45 שקלים לקופסה. מולטיפוקל כולל ציפויים רק ב-390 שקלים בלבד. ארונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס, משקפיקס,
עדשות 6 הצילינדר 2.
משקפיקס.
הקשרות מהודרת והטעם מרענן. פיוסטי, בחשות הרב לנדה שליטה, יש טעם להתרענן.
שמעת על התקדמות התוכנית למגורים?
איפה?
בקרבת ירושלים.
ספר!
התוכנית לבנייה לגובה קיבלה מספר ממשרד הפנים. כעת ממשיכים לקדם אותה לאפשרה. ולא תאמין.
מה?
המחיר עדיין זיל הזול, רק 69,000 שקלים ליחידה.
בטח נכתב.
ודאי ודאי, מאות יחידות כבר נמכרו. הצטרפו גם אתם לחכמים שכבר רכשו. כוכבית 2567, קרן ירושלים המאוחדת. כוכבית 2567.
מטופלים של דוקטור לוי מספרים.
פשוט הגעתי אליו עם מצב בריאותי מאוד קשה. אני הייתי מטופלת 4 שנים עם תרופות קונבנציונליות כמובן. שאף רופא משפחה לא הצליח לאזן אותי, מה שכן הצליח לעשות דוקטור לוי, יאמר לזכותו.
אבחון דרך גלגל עין וטיפול טבעי אצל דוקטור אליהו לוי, 02-642-6583, 02-642-6583. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר דרך גוגל דוקטור אליהו לוי.
שלום, כאן צמר באום, תזונאית. אני מניחה שהילדים שלכם, כמו כל הילדים, אוהבים שוקו. החלק ממשקאות השוקו מכילים תוספת רבה של סוכר. ההמלצה שלי? שימו לב לטבלת הערכים על האריזה, ובמיוחד לכמות הסוכר.
לילדים שלי אני בוחרת יום יום שוקו מו, ללא תוספת סוכר וללא ממתיקים מלאכותיים, ובטעם מושלם. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מאזינים יקרים, הגיע הזמן למבזק נדלן, והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון, לזוגות צעירים ובעצם לכל מי שיודע לזהות הזדמנות. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים. הלל?
תודה חיים. הפרויקט מציע בעצם להשקיע ביחידות קרקע בעלות השקעה של פחות מ-400,000 שקלים ליחידה.
אוקיי.
ועל פי הערכות, השווי של דירה עתידית על הקרקע מוערך בכ-2 מיליון שקלים, מה שגרם לפרויקט להפוך ליד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים שמחפשים השקעות אטרקטיביות.
וואו, זה נשמע כמו פרויקט מאוד מאוד רווחי.
כן, בשכונה מרכזית בחולון, עם מחיר השקעה שהוא ממש צנוע.
יפה. ולמי צריך לפנות כדי לשמוע עוד על הפרויקט?
מי שרוצה עוד פרטים על הפרויקט יכול להתקשר למספר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות.
כוכבית 5751, מלכה השקעות. תודה רבה לך הלל על שהיית כאן איתנו.
תודה לך חיים.
עד כאן להפעם מבזק נדלן. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כמה זמן אתה מחפש לקנות או לשכור דירה? לא נמאס? צלצל עוד היום ללוח הארץ, מאגר דירות ענק בכל הארץ בלי דמי תיווך. רק החודש רכישת מינוי במבצע ללקוחות הרדיו. לוח הארץ, דירות, כלי רכב, יד 2, דרושים ועוד. חייגו עכשיו 03-80-5-2. 03-80-5-2.
מבצע באופטיקה אלפרין, 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
שלום וברוכים הבאים לבנק שלכם. לבירור יתרה הקישו אחת. לשיחה עם בנקאי, מקש זה אינו קיים.
רוצה לענות מבנקאי אישי המכיר אותך היטב ומטפל בכל צרכיך הבנקאיים? זה הזמן לעבור למזרח התפחות, ועכשיו לראשונה בישראל. מזרח התפחות מזמין אתכם לקחת את הבנק לניסיון. התקשר למזרח התפחות, כוכבית 8860, ההצעה לתקופה מוגבלת.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הילדים אוספים קרשים ללאג בעומר? זכרו, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93.92 FM כל חי חדשות כל חי השעה 8
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל.
חבר הכנסת מאיר פרוש, סגן שר החינוך, הודיע כי יגיש היום את התפטרותו מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי. במקומו ייכנס לכנסת יעקב אשר. כך הוחלט לאחר מסע ומתן בין הרב דוד שפירה, נכדו ונאמן ביתו של ראש הישיבה הרב אהרון לבשטיימן, לבין חבר הכנסת פרוש. ידיעה של כתבנו הפוליטי איתי גדסי. שר הביטחון היוצא משה בוגי יעלון ייפרד היום ממערכת הביטחון בחמת קסים בקריה בתל אביב. יעלון ייפרד מפורום המטה הכללי, מהרמטכ"ל ומאנשי המשרד. אמש הגיש יעלון את מכתב ההתפטרות שלו ליושב ראש הכנסת, התפטרות שתיכנס לתוקפה בסוף היום. בתוך כך המסע ומתן בין הליכוד וישראל ביתנו מתמקד כעת בדרישת ליברמן להסדרת כספי.